טוב, בואו נתחיל. דיברנו בשיעורים הקודמים על מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש לגבי דין חצי שיעור. ראינו שם כמה הבנות, באופן עקרוני זה מחולק לשני מקורות שמופיעים בגמרא, ריבוי מכל חלב. או סברת חזי להצטרופי, דיברנו על היחס בין המקורות האלה, בפשטות בגמרא נראה שזה מצטרף, חזי להצטרופי שני המקורות האלה, וזה לא שתי אלטרנטיבות שונות, למרות שבאחרונים כן מנסים לבנות כיוונים כאלה, שזה באמת שתי אלטרנטיבות שונות, אבל בפשט הגמרא, וגם בהתייחסות שראינו בראשונים, לא נראה כך. על גבי שני המקורות האלה, בנינו כמה הבנות לדין חצי שיעור. אפשרות אחת זה להגיד שזה סייג. אפשרות שנייה שזה חזי להצטרופי בפעולה וחזי להצטרופי בחפצה. זאת אומרת שאם יש, כשאני אוכל כזית חזיר, אז בעצם יש פה פעולה אסורה, אז האיכות של האיסור קיימת גם ב חצי או שליש או רבע כזית חזיר, כי אחרת אם אין בזה את איכות האיסור, אז איך זה יכול להיות ששינוי כמותי מביא להבדל איכותי? אפס ועוד אפס אמור להישאר אפס. ולכן איכות האיסור קיימת גם במשהו, אבל חסרה הכמות. זה החזי להצטרופי הרגיל, רב שמעון מנסח את זה כך למשל ועוד. יש כאלה שאומרים חזי להצטרופי בפעולה, כן, בדומה לזה, כמו העברת שתי עמות ברשות הרבים, המאירי למשל אומר שאין פה את דין חצי שיעור, אבל מי שאומר שיש פה דין חצי שיעור, זה בגלל שאם אתה מעביר 400, אז בשתי עמות בעצם יש את איכות האיסור, רק חסרה הכמות. ראינו שהשפת אמת למשל אומר, בתחילת מסכת שבת, שעקירה ללא הנחה זה חצי שיעור בפעולה, ולכן אין פה דין חצי שיעור. אין הכרח להסיק ממנו שהוא הולך כמו המאירי עם השתי עמות, בגלל שיש הבדל בין שתי עמות מתוך ארבע לבין עקירה ללא הנחה מתוך פעולה תוצאה שלמה. שתי עמות מתוך ארבע זה באמת הבדל כמותי של אותו סוג של פעולה, אבל עקירה בלי הנחה זה לא חצי כמותי מההוצאה, אלא חסרה חלק מהאיכות של ההוצאה. ולכן שם יכול להיות שגם אלה שאומרים ששתי עמות זה כן חצי שיעור, יודו שזה לא חצי שיעור. ראינו שיש צד שחצי שיעור זה איסור עצמאי, או שחצי שיעור זה הרחבה של האיסור המקורי. דיברנו על זה, האם כל חלב זה מיעוט מעונש, או שזה ריבוי לאיסור. כן, הרי בסופו של דבר, בכל חלב, זאת אומרת, הייתה שיטה אחת בתוספות ישנים שראינו, שאפילו לוקים על חצי שיעור. אבל לרוב השיטות, לא רק שאין קראת, אלא גם לא לוקים. ואז, אבל האיסור נשאר. עכשיו, איך להבין את המצב הזה? האם כל חלב ריבה איסור על חצי שיעור? ולהפך, כל חלב מעט חצי שיעור מעונש. האיסור קיים מעצם האיסור שנאמר בתורה, נאמר איסור על חזיר או על חלב, אז אסור, כל חלב אסור. כל חלב בא לומר שהשיעור נאמר רק, העונש נאמר רק בשיעור שלם, אבל בחלק מהשיעור אין עונש. זאת אומרת, האיסור לא נתרבה מכל חלב, האיסור התרבה מהאיסור המקורי עצמו. ההבדל הוא כמובן שאם האיסור התרבה מהאיסור המקורי עצמו, אז די ברור שמדובר על האיסור המקורי. זאת אומרת שמי שאוכל חצי שיעור חלב עבר על איסור חלב, לא על איסור אחר. אם אנחנו מדברים פה על חידוש של האיסור עצמו, לא על מיעוט של חצי שיעור מעונש, אלא על חידוש שבחצי שיעור יש איסור, אז יש מקום לומר שחצי שיעור הוא איסור עצמאי. טוב, עכשיו אני רוצה להביא פה כמה מקורות. בושר וייס יש לו איזה שיעור על העניין הזה, הוא מביא כמה אחרונים שמדברים על חצי שיעור באיזשהו מובן רחב יותר. הוא עושה את זה בשני מהלכים שונים, אבל לדעתי הם מצטרפים לאותו כיוון. המקור הראשון, לא הבאתי אותם בפנים, כי אני לא רוצה לקרוא את כולם בפנים, אלא אני רק אתאר מה הם אומרים, תראו אחרי זה בסיכום שאני אעלה לדרופבוקס, שם תוכלו לראות את המקורות ולעיין בהם בפנים אם אתם רוצים. במחצית השקל, בשינטן זין, כותב שמי ששולה דג מהים, אפילו לפני שיבש בו כסלע, כן, עוד לא נהיה יבש, התחייב משום נטילת נשמה. זאת הוא כבר עבר איסור דאורייתא מדין חצי שיעור שעשו מן התורה, ככה הוא כותב. זאת לפי זה בעצם יוצא, כן, זה רבו של וייס מאיר, אם מישהו סותם את הפה של החבר שלו, הוא מטביע אותו במים, אז הוא עובר על חצי שיעור של איסור רציחה. זה חידוש גדול, זאת אומרת, זה בעצם איסור ללא עונש של רציחה. יש מקום לדון האם זה יהיה יערג ועל יעבור, כי אם זה איסור רציחה, בהחלט ייתכן שיש יערג ועל יעבור על האיסור, גם באופן, אתה לא חייב בעונש עליו. אז זה חידוש גדול.
העניין של הדג הוא בכל זאת שונה קצת, כי שם הדג ימות בלי שהוא יצטרך לעשות פעולה נוספת.
אם אני סותם או מטביע אותו, אני רק צריך להשאיר אותו באותו מצב.
נכון, אבל אתה כל הזמן, אני מדבר על סותם.
ואם אני מחזיק את הדג למעלה מחוץ למים?
מה, בגלל כוח המשיכה?
כן, אם אני עוזב אותו, הוא ייפול חזרה למים, זה אותו...
בסדר, לא, אבל... הוא לא דיבר על המקרה הזה, אני עדיין חושב שאפשר לחלק, אבל לא משנה, הוא לא דיבר על זה. לא,
אפשר לחלק בין הסיטואציות, אבל אני לא חושב שהוא עושה את החילוק בין... בין הסיטואציות האלה, הוא מדבר על מצב שבו אתה...
לא, כי יש פה באמת, יש פה...
וגם אם כן, אז אני אחלק בין הסיטואציות האלה גם באדם.
לא, בוא נניח שאתה דוחה את החידוש שלו, אבל אתה מסכים שאם הדג בסוף מת, הוא עבר על איסור הוצאת נשמה, ואתה מסכים שהאיסור הוא עשה אותו...
לא, לא, מי יום? מה זאת אומרת? לא הבנתי.
אתה אומר שבכלל...
הוא למות אחרי שבת.
זה ודאי שלא.
למה ודאי שלא? אבל עכשיו זה חצי שיעור.
זה מאוד דומה לאיסור מבשל, הוא שם משהו על האש, וזה התבשל מוצאי שבת.
אבל יהיה איסור חצי שיעור פה בשבת עצמה.
לא הבנתי.
אבל יהיה איסור חצי שיעור בשבת עצמה, גם אם הוא עומד במוצאי שבת.
נכון, רגע, זה בסדר, אבל אני רק מסביר למה זה שונה בעיניו מרציחה או משהו כזה. כי מבחינתו, אתה עשית את הפעולה המחייבת, זה מאוד דומה לבישול. ויש תנאי שגם יקרה הדבר הזה בסוף. נכון? זה אותו דבר כמו בישול, אתה עשית, אתה שמת על האש. כדי להתחייב צריך עוד משהו, שגם יקרה בסוף שזה...
אלף, אתה מניח את ההנחה הזאת, אני לא בטוח שהיא נכונה לגבי נטילת נשמה. לגבי בישול ולגבי זורע...
לא, אני מסביר את זה בדבריו, שהוא מדמה את זה לבישול, כן, ולזריעה, נכון. ואז אפשר להבין למה זה חצי שיעור, כי בעצם...
ואתה גם מניח שברציחה זה לא כך.
כן. כי אין סיבה בעולם להגיד כזה דבר. מה, ברציחה? שאדם הרג מישהו אחר. זה גם יהיה ככה?
למה לא? יש תנאי שהוא ימות, אבל הפעולת הרציחה יהיה איסור, אני לא יודע. יכול להיות גם שם כך, מה ההבדל?
אבל יש כל מיני גמרות, שאם אדם הרג את השני בצורה כזאת, אז הוא לא חייב. למשל, אם מישהו סגר את השני, הרעיב את השני.
זה
ראייה לטובתי. אז הוא לא חייב מצד רציחה, למה לא?
זה ראייה לטובתי.
לא, למה?
ראייה לטובתי שהפעולה היא האיסור, וזה שהוא מת בסוף זה רק תנאי. ולכן אם הוא מת בסוף בלי הפעולה שלי, אז באמת לא עברתי את האיסור.
אני רואה את זה כראייה
לטוב. זה נראה לי פשוט. תראו, האמת שיש, תוספות הרי כותב בסוטה, יש למה לגבי מי ש... כן, כתוב, הגמרא אומרת שמה, המלבין פני חברו ברבים כאילו שפך דמים, ובעצם התוספות לומד משם שיש יערג ואל יעבור על הלבנת פנים. כן, עם הרוקווה שמה, והתנור, ואשתו, אז שיש שם יערג ואל יעבור על הלבנת פנים. זה כמובן... דבר תמוה מאוד בתוספות, בפשטות מדובר שם על איזושהי אמירה אגדית, זה כאילו שפך דמים, אבל להסיק מכאן מסקנה הלכתית, זה מאוד מרחיק לכת, אבל כשמסבירים את זה שם, מסבירים את זה לפי הגמרא, ששם שתי שורות קודם, נדמה לי אומרת, שכאשר אתה מלבין את פניו, אז מסתלק לו אדם מהפנים, יש בזה סרח רציחה, אוקיי? שזה ממש מזכיר את הסברה הזאת, של המחצית השקל, כי זה בעצם אומר, זה בעצם אומר שכשאתה, כשהאדם מסתלק מהפנים, זה כאילו חצי שיעור של רציחה, למרות שהוא לא מת בסוף, אפילו גם לא אמור לקרות בסוף שהוא ימות, אלא יש פה איזושהי חצי פעולת רציחה וחצי תוצאת רציחה, וגם זה אולי, תוספות אומר, זה אסור מדאורייתא, ואפילו יהרג ואל יעבור. את נראה, עונש מיטה ודאי תוספות לא יגיד שיש על זה. למה לא? לכאורה, לפי תוספות היה צריך להגיד שגם יהיה על זה עונש מיטה, כאילו שפך דמים, לא? או שאני מדמה את זה או שאני לא מדמה את זה. יכול להיות שתוספות באמת רוצה לומר משהו כזה. תוספות רוצה לומר שיש פה איסור רציחה בלי עונש, כמו חצי שיעור, אבל גם איסור בלי עונש, כיוון שמדובר באיסור רציחה, יהיה על זה יהרג ואל יעבור, מצד האיסור שבזה. זה שזה יתמעט מעונש, אז מה? אבל מצד האיסור זה איסור רציחה, ויש יהרג ואל יעבור. טוב, אולי, אני לא יודע, רק במאמר מוסגר, בבניין ציון, כן, זה השוט שלה, של הערוך לנר, רבי יעקב אטלינגר. אז שם הוא מקדיש כמה סימנים לדיון בדין יהרג ואל יעבור בעבירות שבין אדם לחברו. בין היתר הוא מביא את הדין הזה, אבל שם ההסבר הוא אחר לגמרי, זה לא סילוק אדם מהפנים, ולא חצי שיעור, ולא שום דבר כזה, שם הדיון הוא, שם הנקודה היא פשוט, שאתה לא יכול לפגוע בזכויות של חברך, אפילו במקום שמאיימים על חייך, גם לגזול את חברך אתה לא יכול, אתה צריך למות ולא לגזול את חברך, כמו שרשי כותב בפרק הכונס. אז זה הסבר אחר לדין של תוספות, אבל עוד פעם, זה לא מטעמי ו... זה משהו אחר, זה רק כדי להשלים את התמונה. אז זאת דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, שחתם סופר באורחה עם סימן תף קוף זין, הוא כותב שלמרות שאין חיוב במאכלות אסורות אלא אם כן הוא בלה, בשעת הלעיסה יש כבר איסור תורה משום חצי שיעור. עוד פעם, חצי מהפעולה, אבל כאן, זה דומה יותר לעוקר בלי להניח, לא לשתי עמות מתוך ארבע עמות, נכון? יש פה בעצם חצי מהפעולה, אבל הוא לא חצי כמותי, מה שחסר זה חצי אחר של הפעולה, לא אותו דבר רק יותר. אז פה יש אמירה אולי אפילו נגד השפת אמת, בנשמת אדם בהלכות שבת כלל כ"א כותב, שבתחילת חיתוך הציפורניים בשבת, יש כבר איסור תורה בדין חצי שיעור. למרות שהציפורניים עדיין מחוברות לגוף, לא גזז אותם. הפרי מגדים בראש יוסף בשבת נונחת, כותב שמבשל מים, אפילו אם לא הגיעו לשיעור יד סולטת, זה אסור מן התורה משום חצי שיעור. גם בישות בית יצחק כותב אותו דבר. כל הדברים האלה זה מבקיאותו של הרב משה וייס, לא שלי. אז אני לא אקח לעצמי את הכתר. גם החזון איש כותב, כן, בדרך אפשר. עזר מקודש כותב שלשיטת הרמב"ן שאין קריבה בערווה מן התורה, בניגוד לרמב"ם, הרמב"ן הרי משיג על הרמב"ם בספר המצוות, הוא אומר בכל מקרה יש בזה איסור חצי תורה מדין חצי שיעור, כי באופן טבעי הקרבה עתידה להביא לידי ביאה, בהמשך נראה את הרמב"ן הזה, זה לא ההסבר בו, אבל ככה הוא טוען שזה אסור מדין חצי שיעור, זאת אומרת הרמב"ן אומר זה אסור מדין חצי שיעור, העזר מקודש מסביר למה זה אסור מדין חצי שיעור, כי זה עתיד להביא לידי ביאה, זה תחילת הפעולה של הביאה, אוקיי? אז בעצם כל אלה הם למעשה דוגמאות לחצי, חצי מפעולה, לא חצי משיעור כמותי, שהוא עוברים עליו מדין חצי שיעור, אבל אם אני רוצה למיין את הדוגמאות האלה, הרי הצבתי בהתחלת השיעור שתי דוגמאות קוטביות. דוגמה אחת זה עוקר בלי להניח של השפת אמת, הדוגמה השנייה זה שתי עמות מתוך ארבע של המאירי. שתי עמות מתוך ארבע, שתיהן זה דוגמאות לחצי שיעור בפעולה, ולא בשיעור של הכמות של החפצה. אבל יש הבדל ביניהם, כי שתי עמות מתוך ארבע זה באמת לעשות את מלוא הפעולה רק על חלק מהכמות. נכון שאין פה כמות של חפצה, אבל פה באמת חסר רק שיעור כמותי. עשית בדיוק את אותה פעולה, רק על פחות כמות, על שתי עמות במקום ארבע עמות. בשפת אמת, כשאדם עוקר ולא מניח, אז זה חצי איכותי, זה לא חצי כמותי. אתה לא עשית את כל, נגיד, מי שמוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, חצי גרוגרת, זה חצי שיעור כמותי. אבל מי שרק עוקר בלי להניח, זה חצי איכותי, זה לא כמו שתי עמות מתוך ארבע עמות. עכשיו, רוב הדוגמאות שהבאתי כאן ברב אושר וייס, הן נמצאות, אני מרגיש קצת באמצע, בין שתי הדוגמאות הקיצוניות האלה שהבאתי. לכאורה הן רובן דוגמאות שדומות דווקא לשפת אמת, לא למאירי, ששם זה חצי איכותי מהפעולה. אבל אני חושב שבכל זאת יש איזשהו הבדל, מי שלועס בפה ועוד לא בלה, התחושה, אני לא, קשה לי להגדיר את זה, אבל התחושה היא שזה שונה משהו מי שרק עקר ולא הניח. כי פה זה באמת נראה כמו המשך של פעולה אחת, שאתה עשית איזשהו חלק ממנה. נכון שזה לא בדיוק אותו חלק כמו ההמשך שלה, אבל זה לא שני חלקים של הפעולה, זה איזושהי פעולה מתמשכת שאתה התחלת אותה ולא סיימת אותה. עקירה בלי הנחה, זאת יכולה לחשב כפעולה עצמאית. אז אני מרגיש שיש בכל זאת הבדל בין שני הדברים. מה קורה
בו? הבדל הוא כמו שאמרת, פשוט, שעקירה בלי הנחה זה דבר שעושים אותו גם לבד, אבל אף אחד לא לועס בלי לבלוע.
כן, זה מה שאני... לא, עקרונית, אתה יכול ללעוס ולירוק.
יכול, כן, אבל לא עושים את זה, אז לכן הפעולה היא מוגדרת כלעיסה ובליעה, אבל הקירה כן עושים בלי.
כן, למרות שעוד פעם, ההמשך, נכון, מצד שני, אבל זה גם לא שתי עמות מתוך ארבע, כי ההמשך של זה הוא לא אותו דבר רק לעשות עוד.
זה נכון.
ובכל זאת משהו אחר, אז זה מצב שהוא בין לבין, זה בין המקרה של השפת אמת לבין המקרה של המאירי. גם לגבי מי ששולה דג מן הים, פה זה חצי שיעור בתוצאה אפילו, לא בפעולה. זה חצי שיעור בתוצאה, פעולה עשיתי אותה, כבר שליתי את הדג מן הים. עכשיו השאלה היא רק כמה זמן אני מחכה עד שהוא גומר את הסיפור. זה כבר די דומה לשתי עמות מתוך ארבע, אבל עדיין לא לגמרי. כי זה, בכל זאת יש הבדל בין מת וחצי מת, שהוא לא רק הבדל כמותי, נדמה לי. עוד פעם, זה קשה קצת להגדיר את הדברים, אבל התחושה אני חושב היא כזאת. תחילת חיתוך הציפורניים, אולי יותר קרוב לשתי עמות מתוך ארבע, כי אם את חתכת חלק, עוד לא חתכת לגמרי, אבל שוב פעם, חלק ולגמרי, זה כבר מצביע שזה לא שתיים מול ארבע. ארבע זה גבול שרירותי. הגבול היה יכול להיות גם שלוש, שתיים או חמש. זה שקבעו את הגבול ארבע, זה לא אומר שבאמת זה איזשהו גודל אינטגרלי, גודל טבעי. לעומת זאת, חיתוך הציפורניים, כשהן חתוכות לגמרי, זה דבר מאוד טבעי להגדיר אותו כתוצאה. כשהן חצי חתוכות, זה לא רק חצי כמותי מחתוכות לגמרי, יש פה בכל זאת איזשהו חוסר גם, גם איכותי. לגבי מבשל מים, כן, שלא הגיעו לשיעורי הצוללת, אותם, זה חלק מהחום. ושוב פעם, אני לא יודע, זה כבר עוד יותר קרוב לשתיים מתוך ארבע, ועדיין אני לא חושב שלגמרי. קרבה להריות זה שוב פעם חצי מהתוצאה. יש פה הקרבה עתידה להביא לידי ביאה, אבל לא, סליחה, לא חצי מהתוצאה, חצי מהתוצאה זה הרמב"ן עצמו, עזר מקודש מפרש אותו לא כך, בטעות לדעתי, אבל מפרש אותו לא כך, הוא אומר שיש חצי שיעור, כי באופן טבעי זה עתיד להביא לידי ביאה. בעצם עשית פה חצי ביאה. זה כמו מליקה, הגמרא עצמה אומרת הרי, מליקה תלקולה, מליקה תלפלגה, במי שחותך יד לחברו, מי שחובל בחברו, כן? או חובל בעבר. מליקה תלקולה, מליקה תלפלגה. זה כמו להרוג, זה חצי הורג. זה לא לגמרי הורג. שם הגמרא לא מביאה את זה כדי לומר שיש איסור חצי שיעור. עבר, משם הייתי אומר שיש אפילו קצת הערה על אלה שרוצים לטעון שיש בזה חצי שיעור, כי אז הגמרא הייתה יכולה להגיד את זה בצורה יותר חד משמעית. להגיד שיש פה בעצם חצי שיעור מהאיסור. זה לא סתם, זה לא סתם שזה רק כאין זה. עכשיו, בכל הדוגמאות האלה, יש לדון לפי הסברות השונות שראינו בדין חצי שיעור. סברת חזי להצטרופה הרגילה, מה שהבאתי בשם רב שמעון, כן, שהאיכות של האיסור קיימת בכל חלק, אם היא קיימת בכל. זה נדמה לי, ברוב, לפחות ברוב הדוגמאות פה זה לא קיים. כי למשל, למשל הלעיסה בלי הבליעה, זה אולי הכי קל להדגים את זה שם. הלעיסה בלי הבליעה, זה קשה לומר, שבלעיסה יש איכות של אכילה שלמה, כי אחרת איך זה מצטרף לבליעה. בלעיסה יש איכות של לעיסה, בבליעה יש איכות של בליעה, והאיכויות האלה ביחד מצטרפות ויוצרות איכות של אכילה. אבל אי אפשר להגיד שבחצי הראשון יש את האיכות של האכילה, רק חסרה כמות. הסברה הזאת לדעתי לא שייכת בדוגמה הזאת של, של החתם סופר. בנטילת נשמה או מבשל מים בשיעור שהיד לא סולדת עדיין, אולי בדוחק כן אפשר להגיד את זה, אני לא יודע בדיוק, גם כן קשה אני חושב. גם כשאומרים את זה, גם כשמרבים את חצי שיעור מהפסוק של כל חלב, אז כתוב כל חלב, כל דהו חלב. זאת אומרת שזה ממש נראה כמו שיעור כמותי, או חלק כמותי מהדבר ולא חלק מהפעולה. זה נראה קצת מוזר. סברת הסייג כן יכול, בהחלט מתלבשת על כל הדוגמאות האלה. הדוגמאות האלה, אני חושב, מריחות מתפיסה של סייג בדין חצי שיעור. אם אני אומר שהשיעור, נגיד שדין השיעור נאמר רק לגבי העונש, אבל האיסור קיים בכל שיעור, זאת אומרת שכל חלב בא למעט מעונש, לא לרבות את האיסור, אז נדמה לי שבכל הדברים האלה לא שייך להגיד איסור חצי שיעור. אי אפשר להגיד שבכל הדברים האלה יש את האיסור המלא, רק חסר עונש. זה נשמע ממש מוזר. השיעור הכמותי אפשר להגיד שהוא תנאי לענישה, אבל להגיד שאחרי הלעיסה שתהיה גם בליעה, זה רק תנאי לענישה ולא לאיסור, זה מאוד מוזר. אז זה לגבי הדוגמאות שמשה וייס מביא אחרי זה, הוא עצמו מביא בהמשך, עוד יותר מאוחרת שם בשיעור, הוא מביא שני רמב"מים, כאן כן הבאתי את זה כדי שתראו, הלכות מאכלות אסורות. אז הרמב"ם כותב ככה בפרק ג', אף על פי שחלב בהמת, חלב בהמת מאה וביצי עוף טמא אסורים מן התורה, כן, היוצא מן הטמא טמא, אין לוקים עליהם, שנאמר מבשרם לא תאכלו, על הבשר הוא לוקה, ואינו לוקה על הביצה ועל החלב, והרי האוכל אותן כאוכל חצי שיעור, שהוא אסור מן התורה, ואינו לוקה, אבל מקים אותו מכת מרדות. אז הרמב״ם אומר שמי שאוכל אותם הוא כאוכל חצי שיעור, שהוא אסור מן התורה. עכשיו, מה זה החצי שיעור שיש פה? זה בעצם לא לגמרי בשר של בהמת מאה, זה חלב או ביצים של חיית מאה, של בהמה או עוף טמא. אז זה בשר קלוש, כן, או מין משהו כזה. זה חצי איכותי. עכשיו, אבל זה חצי איכותי שלא דומה באופיו לאף אחד מסוגי החצאים שראינו עד עכשיו. אולי לקרבה להראיות של הרבן, גם כן לא בפירוש של העזר מקודש. כי פה בעצם מדובר שאתה עשית את כל הפעולה האסורה, אבל עשית אותה על משהו שהוא לא לגמרי הדבר האסור, אלא יש בו חצי מאיכותו, לא מכמותו, של הדבר האסור. זה לא חצי מהפעולה, הפעולה היא פעולה שלמה, זה חצי מהחפצה, אבל בחפצה עצמו זה חצי איכותי ולא חצי כמותי. אז זה קצת בשר טמא, זה לא לגמרי בשר, כי זה חלב ועיתים, זה לא הבשר עצמו, אבל זה כמו חצי שיעור, ולכן בעצם אסור מן התורה ואינו לוקה, אבל מקים אותו מכת מרדות. גם בהחלות בפרק
זה... הרמב״ם מתכוון להגיד שזה נקרא שהוא עובר פה על חצי שיעור, או שהוא מתכוון אני... שדינו כ...
שאלה טובה, אני אגיע לזה עוד רגע. עוד פעם, בפרק ז' שם, במחלות אסורות, הוא כותב, יראה לי, שכל אילו החוטין והקורומות, איסורן מדברי סופרים. ואם תאמר שהם אסורים מן התורה בכלל כל חלב וכל דם, אין לוקים עליהם אלא מכת מרדות, ויהיו כחצי שיעור שהוא אסור מן התורה, ואין לוקין עליו. עוד פעם, מאוד דומה, אוקיי? זה לא ממש חלב ודם, אבל זה קצת, זה חלב ודם קלוש. אז זה כחצי שיעור מן התורה, שהוא אסור מן התורה ואין לוקים עליו. עכשיו, יש כמה אחרונים שהוציאו מכאן את הדין של חצי שיעור באיכות. אבל עוד פעם, לא באיכות הפעולה כמו שדיברנו קודם, אלא חצי שיעור באיכות החפצה. הפעולה היא פעולה שלמה, באיכות החפצה. יש החתם סופר בכמה מקומות אומר את זה, ועוד אחרונים. פה יש כמה נקודות, יש כמה נקודות להעיר על זה. המחזוני שאומר, וכל שאינו בשר גמור אסור, אבל מקלש קליש איסורו, וכי היחיד פחות מכזית אין בו שיעור, החינמי בלית לאיכות הראוי לית בי שיעורה. אז אני שבין שזה חצי שיעור באיכות, כך הוא הסביר את הרמב״ם. עכשיו, כמו שאמרתי, זה חצי שיעור שהוא שונה מכל החצאים שראינו עד כאן, כי זה חצי באיכות החפצה, לא באיכות הפעולה. היא בחפצה, אבל לא בכמות שלו, אלא באיכות שלו. עכשיו, איך זה, לפי התפיסות האלה, קשה קצת להבין מה לא יהיה חצי שיעור. כמעט כל דבר אפשר להגיד שיש בו את האיכות של האיסור הגמור, רק לא לגמרי. כל סייג, כל... אגב, יש... אני נזכר עכשיו, יש אמירה של הרב קוק, במי זה במוסר אביך, והוא כותב שאם חז"ל אסרו דבר כלשהו משום סייג, העובדה שהדבר הזה הוא סייג לאיסור אחר אומרת שיש בו עצמו משהו מהאיסור האחר. זה נשמע כמו מיסטיקה כזאת. נגיד, אסרו עוף בחלב, נחשש שאתה תבוא לאכול בשר בחלב. זאת אומרת, הרב קוק, על פניו זה נראה כמו איסור מחשש, זה עצמו לא אסור, אבל זה אסור איזה מחשש שתגיע לעשות משהו שהוא עצמו באמת אסור. הרב קוק לא. עצם העובדה שמזה אפשר להגיע להוא, מרמזת לנו שבזה עצמו יש איזושהי בעייתיות של בשר בחלב. עכשיו, לאור מה שאני אמרתי כאן, אפשר להבין את זה הרבה יותר טוב. כי בעצם מה שכתוב הרב קוק, או מה שיכול להיות כתוב הרב קוק, הוא טוען זה עדיין איסור דרבנן, לפי מה שאני אומר כאן, יכול להיות זה איסור דאורייתא. כל הסייגים יהיו איסור דאורייתא לפי זה. איסור דאורייתא שלא לוקים עליו. למה? כי בעצם הטענה היא, שכאשר אתה, למה באמת בני אדם, אם אתה תתיר להם לאכול עוף בחלב, הם יאכלו בשר בחלב? כי כנראה באמת יש דמיון, בשר עוף זה גם סוג של בשר, בשר קלישטה. בשר לא לגמרי, אבל כמו בשר, אוקיי? ואז בעצם מה שאומרים לנו האחרונים פה, טוב, בבשר קלישטה זה כמו ביצה או חלב או קרומיות, או מה שלא יהיה, אז זה בשר קלישטה, זה איסור מדאורייתא שלא לוקים עליו, של חצי שיעור, כל דאו חלב. ואז אפשר ללכת עם הרב קוק אפילו יותר רחוק ממה שהוא עלה. הוא הסביר בטעם הדקרא, במיסטיקה, כן, שחזל בעצם אסרו איזה מדרבנן, אבל יש פה איזשהו עניין. פה הטענה היא שיכול להיות אפילו אסור מדאורייתא. עניין הלכתי, לא לוקים, אבל זה אסור מדאורייתא, לפי האחרונים האלה אני לא רואה הבדל. לכאורה כל סייג היה אמור להיות ככה. אפשר להתווכח קצת, אבל יש מקום לפחות לומר את זה. בטח לפי איך שהרב קוק מציג את הסייגים. באמת, באחיעזר, בחלק ג' סימן למד א', הוא כותב, אני לא מבין מה זה חצי שיעור באיכות. אם אין את האיכות של האיסור, אז זה לא נאסר. חצי שיעור זה רק בשיעור כמותי. ולכן הוא מסביר את הרמב"ן, כמו שבנימין אמר קודם, וזה בהחלט הסבר מתבקש לכאורה, שהרמב"ם לא התכוון לומר שיש פה איסור חצי שיעור, אלא הוא דימה את זה כמו חצי שיעור. כמו שחצי שיעור אסור, גם פה יש את האיסור הזה, כמו שמצינו בחצי שיעור, שיש איסור תורה בלי מלכות. ראינו אפילו בגמרא, נדמה לי שהגמרא אומרת, בברייתא שהגמרא אצלנו מביאה, היא רוצה ללמוד מכל חלב את העובדה שיש אזהרה בלי מלכות, בלי עונש. זה הלשון הברייתא אצלנו בגמרא. זאת אומרת שכל חלב באמת מלמד לא רק את הדין של חצי שיעור של עצמו, אלא את היסוד העקרוני, שיכול להיות מצב שאתה תעבור על איסור דאורייתא, בלי שאתה מקבל עונש, ועדיין האיסור דאורייתא יהיה. וזה אולי מה שהרמב״ם רצה להביא מחצי שיעור, אבל זה לא שזה באמת נאסר בדין חצי שיעור. המגיד משנה למשל טוען, גם כן את אותו דבר, הוא אומר, הדמיון לחצי שיעור רק בזה שלא לוקים על זה, אך הוא טוען שלא לוקים על זה כי זה ריבוי. ולשיטת הרמב״ם, על דברים שנלמדים מדרשות, כמו ריבוי, לא לוקים. זה דברי סופרים, בין שהזכרתי את זה כבר. אז זה בעצם מתלכד עם מה שהאחי עזר אומר, והאמת שפעם היה לי, זאת אומרת, סברה, או לא סברה, אלא כלל פרשני שיכול לתמוך בתפיסה הזאת. כשהרמב״ם, אני חושב שכשהרמב״ם משתמש בכף הדמיון, הרי זה כחצי שיעור, הוא אמר בשתי ההלכות האלה. כשהרמב״ם משתמש בכף הדמיון, וזה לא מופרך, הכלל הוא שברמב״ם מדקדקים בלשונו. אני חושב שזה לא דקדוק מאוד עדין. נדמה לי שאפשר בהחלט לקבל שהרמב״ם יודע מתי הוא אומר שזה חצי שיעור, מתי זה כחצי שיעור. יש לי, אספתי איזה 3 או 4 דוגמאות לקושיות שהאחרונים מקשים על הרמב״ם במקום שהוא כותב עם כף הדמיון, והקושיות מתיישבות כשמבינים שכף הדמיון אינה זהות. זה רק דמיון. דוגמה אחת שאני זוכר כרגע, היו לי עוד דוגמאות, דוגמה אחת שאני זוכר כרגע, זה למשל בעובר שלא הוציא את ראשו, שהוא רודף אחרי, כן, המשנה באוהלות, כשהוא מסכן את חיי האמא שלו, אז הורגים את העובר. בסדר? למה הורגים אותו? אז בגמרא כתוב, לכאורה מדין רודף, הגמרא אומרת, אם זה היה מדין רודף, אז גם אם הוציא את ראשו, אם הוציא את ראשו, אז לא הורגים אותו. רק אם הוא בפנים, אז הורגים אותו. או ראשו, או רובו, יש גרסאות שונות, אבל אם הוא יצא כבר במידה כזו או אחרת, אז כבר לא הורגים אותו. והגמרא אומרת, אז למה כן הורגים אותו כשהוא בפנים? זאת אומרת, הגמרא, אם הורגים אותו מדין רודף, מה אכפת לי שראשו יצא? גם אם ראשו יצא, צריך להרוג אותו, כי רודף הורגים גם אם הוא בן אדם חי. לכן ברור שזה לא מדין רודף. משמע יקרה תפולי, זה לא מדין רודף. אלא מה? הורגים אותו כי ערך החיים שלו פחות מערך החיים של האמא. אז אם אני צריך להחליט את החיים של מי להציל, אני מציל את החיים של האמא במחיר החיים של העובר, כי החיים של העובר הם פחות חיי אדם. כשהוא הוציא את ראשו, הוא כבר נחשב אדם. וכיוון שאין פה דין רודף, אז אי אפשר, מי אמר דדה מדידה, סומק תפי מדה מדידו. ולכן אי אפשר להרוג אותו כדי להציל אותה. אבל כל עוד הוא בפנים, אז דה מדידי סומק פחות מדה מדידה. ולכן הורגים אותו. אוקיי? אגב, זה מקור מעניין לסברה אחרת שאמרתי פעם, עכשיו פתאום אני חושב, אבל לא חשבתי על זה. במקום שבו אפשר להראות שיש הבדל בין סומק אדם, אז כן עושים, אפשר להרוג את הדם הפחות סמוק כדי להציל את הדם היותר סמוק. למשל, במי שמת מוות מוחי, טענה שלי שגם אם לא נגדיר אותו כמת, אפשר להוציא ממנו איברים ולהשתיל אותם באדם אחר כדי להציל אותו. בדרך כלל תולים את זה בשאלה, האם הוא נחשב כבר מת אחרי המוות המוחי, או שרק אחרי מוות לבבי הוא מת. אני רציתי לטעון שזה בלי תלות בשאלה מתי אנחנו מגדירים את רגע המוות, אם הוא מת מוות מוחי, דמו פחות סמוק, כי הרי ברור שתוך כמה שעות הוא ימות, וכיוון שכך, אז אפשר לתלול ממנו את האיבר גם אם הוא נחשב חי. מותר להרוג אותו כדי להציל מישהו אחר, כי דמו פחות סמוק. אני טוען לפחות בהסכמתו, אני לא מדבר כרגע בלי הסכמתו. הסכמתו עושה ניתנה מראש כמובן, עכשיו הוא לא יכול להסכים לכלום. טוב, אבל לענייננו, אז מה שאני רוצה לומר פה, זה שהעובר הוא דוגמה טובה לזה. כי הרמב"ם אומר שאין פה בעצם דין, הגמרא אומרת, שאין פה דין רודף, אז למה מותר להרוג את העובר? כי דמו פחות סמוק. כי בלי דין רודף, איך מותר להרוג אותו? אבל הרמב"ם, כשהוא מביא את ההלכה הזאת, אז הוא אומר שהורגים את העובר מפני שהוא כרודף אחריה להורגה. כולם שואלים, יש בריסקרו ויש את רב חיים וכולם מקשים על הרמב"ם, מה זה? הגמרא אומרת שזה לא מדין רודף. מה זה כרודף אחריה להורגה? אני טוען שמה שהרמב"ם אומר זה כרודף אחריה להורגה. מה הכוונה? שאם לא היה פה בכלל מימד של רדיפה, הוא לא היה רודף את האמא, אז למרות ההבדל בערך החיים לא היינו הורגים אותו. כי הוא לא צריך לשלם בחייו כדי להציל את האמא, כל עוד הוא לא רודף אחריה, אז הוא לא אשם. אם הוא לא אשם, אז הוא לא צריך לשלם בחייו על העניין הזה. עוד פעם, לא אשם, זה לא שלא אשם. הוא לא הסיבה לסכנה, כי גם קטן שנולד לא אשם. כשהוא רודף, יש מחלוקת המוראים בזה, אבל ההלכה הורגים קטן רודף. למרות שהוא לא אשם. לא מדבר על אשמה, אלא מדבר על השאלה מי יוצר את הסיכון. אז פה, אני אומר, אם הוא לא היה יוצר את הסיכון, מה פתאום להרוג אותו? כמו סתם להרוג מישהו אחר כדי לתת לאמא החולה לאכול אותו, בשביל שהיא תחיה. מה פתאום? מה, יש הצדקה להרוג עובר אחר, לא עובר שלה. לא. זאת אומרת, הרמב"ם, רק בגלל שיש פה כן מימד של רדיפה, רק זה לא רדיפה גמורה, כי משמע יקרה תפולי, זה כרודף. ולכן, אם אני מוסיף לזה, וכרודף לבד גם לא מצדיק להרוג אותו, כי זה כרודף, זה לא רודף. אז לא... ההבדל בסומק אדם מצדיק, ולא הדין כרודף מצדיק. אבל אם יש הבדל בסומק אדם, ואדם הפחות סמוק הוא גם כרודף, אחרי בעל אדם הסמוק, אז מותר להרוג אותו. עוד פעם, אפשר להתווכח על זה, אבל הטענה שלי עוד פעם, זה שכף הדמיון פה היא מאוד חשובה. כי זה לא דין רודף, ואז כל הפלפולים של האחרונים, אפשר לזרוק אותם, לא צריך להגיע אליהם, לא צריך אותם. אבל זה כרודף, הרמב"ם לא מתכוון ללכת נגד הגמרא שזה רודף. זה כמו רודף, אכן יש את היתר להרוג את העובר, אם לא היה פה בכלל מימד של רדיפה, זה חצי שיעור של רדיפה, כן? אם לא היה פה בכלל מימד של רדיפה, אז היה אסור להרוג אותו, אז גם פה הוא אומר זה כחצי שיעור. הבעיה הגדולה היא, זה מה שבנימין בעצם אמר קודם, כן? שבעצם זה, הרמב"ם לא מתכוון למה זה חצי שיעור, הוא מביא חצי שיעור כדי להראות דוגמה, שגם שם יש איסור דאורייתא, למרות שלא עונשים. הבעיה הגדולה, בסדר, זה לא חצי שיעור, אז למה כן? אין לזה מקור אחר. אז איך אתה יודע שזה איסור דאורייתא, אם זה לא מדין חצי שיעור? אתה אוכל את הקרומיות האלה, או את הביצה, או את החלב. איך אתה יודע? אז כנראה לא, לא אסור מדאורייתא, אלא מדרבנן. אבל הרמב״ם מחדש שזה איסור דאורייתא, זה חידוש של הרמב״ם. הרמב״ם מחדש שזה איסור דאורייתא. על סמך מה? אם המקור הוא מחצי שיעור, כמו שאומרים האחרונים, אז יש לו מקור. אבל אם חצי שיעור רק דוגמה כדי להראות שיש פה איסור בלא עונש, אז לכן גם פה יכול להיות איסור בלא עונש, זה בסדר גמור, אבל עכשיו תביא לי מקור לאיסור הזה. אין לך מקור. אז שימו לב שבמובן הזה המגיד משנה הוא לא כמו האחי עזר. כי המגיד משנה טוען שיש מקור. המקור הוא הדרשה, כל חלב. הכיוון שהמקור הוא רק דרשה, ולא דבר שכתוב בפירוש בפסוק, לכן לא עונשים על זה. אבל מקור לאיסור יכול להיות בהדרשה הזאת. אוקיי? אבל האחי עזר טוען לא, לא מאיזה מקור מדרשה, אלא אומר, זה רק אנלוגיה, זה לא... אז השאלה היא, אז מאיפה הרמב"ם מוציא את זה? מה המקור שלו? פה זו שאלה קשה, אני לא יודע מה, איך האחי עזר יענה על הדבר הזה. אז באמת, כמה וכמה אחרונים באמת לומדים מהרמב"ם, שגם המקור שלו זה דין חצי שיעור. הוא מחדש פה את חצי שיעור באיכות. זאת הטענה שלו. יש למשל, הפלייטי למשל, בבית הספק, בסימן קופיות, הפלייטי כותב שם, הוא שואל את השאלה שזכה לכוון ברוח קודשו, כן? השאלה שאני שאלתי בשיעור הקודם, או בשיעור הראשון בעצם, איך לומדים מאותו פסוק כל חלב, מאותו ייתור של כל חלב, איך לומדים גם את כבי וגם את חצי שיעור. הרי זה שני דברים שלומדים אותם מייתור אחד, בדרך כלל הגמרא שלומדת דבר אחד, מיד היא שואלת, אז מאיפה לומדים את השני? לא לומדים שני דברים מאותו מקור. איך לומדים שני דברים? עכשיו דיברתי על זה, אמרתי כל חלב, הכוונה כל מה שקשור איכשהו לחלב. יש ריבועים שהם באמת ריבועי סל, כאלה שמכילים בתוכם הרבה, כל מה שקשור באיזושהי צורה לדבר. אבל אם לא לומדים את זה כך, אז באמת זאת שאלה קשה. ואז טוען הפלייטי שכבי הוא גם חצי שיעור. זה לא שני דינים, זה דין אחד. למה? בגלל שמה זה כבי? זה אייל שבא על תאיש. עכשיו, זה אומר שחיה ובהמה, כן? זאת אומרת, זה החלאה של חיה ובהמה. אז החלב, חלב שאסור הוא חלב של חיה, לא חלב של בהמה. אז בעצם החלב של הכבי, יש בו חצי איכותי שהוא חלב של חיה. בחצי איכות, זה לא חצי פיזי. כי זה אין שם חצי חלב של חיה, חצי חלב של בהמה. אלא זה חצי של חלב, שהחלב הזה הוא של חיה, שיש בה מימדים של בהמה ומימדים של חיה, בעל חיים. שיש בו מימדים של בהמה, אז זה חצי איכותי של חלב חיה. ולכן זה חצי שיעור. ממילא שני הריבועים האלה שנאמרים מכל חלב, הם שני ריבועים מאותו פסוק, אבל הם לא שני ריבועים. זה ריבוי אחד. גם פה כמובן יש אמירה על חצי שיעור באיכות. לא חצי שיעור בכמות. יש החכם צבי למשל, אז הוא כותב ששניים שעשהו אסור מן התורה כמו חצי שיעור. שניים שעשהו, נגיד שניים מוציאים חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים. אז גם הוא מדבר בעצם על עשיית חצי מהפעולה. פה זה לא חצי, אגב, לא חצי איכותי בחפץ, אבל זה חצי מהפעולה. זה אולי מצטרף לדוגמאות שלמעלה. יש בייס מאיר שאומר סותר שלא על מנת לבנות. אסור מן התורה כדין חצי שיעור. כאן זה ממש מוזר. כי כאן לא חסר כלום בפעולה, המטרה של הפעולה היא מטרה אחרת. זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, סותר שלא על מנת לבנות. אבל למה זה חצי שיעור? זאת פעולה שלמה על חפץ שלם, המטרה היא מטרה אחרת. אוקיי? קריאת ספר בלכות נדרים כותב שנדר של ארוסה, שמופר רק על ידי הארוס ולא על ידי האבא, עקרונית בארוסה שניהם צריכים להפר. אם זה מופר על ידי הארוס ולא על ידי האבא, אז זה נקרא בגמרא מיקלש קליש. מחלוקת בגמרא, אבל לצד שמיקלש קליש, אז בעצם הנדר מוקלש, אבל הוא עדיין קיים. אז טוען הקריאת ספר, נדר כזה זה חצי שיעור של איסור נדר. ועוד פעם, איסור, חצי שיעור איכותי, מאוד דומה לקבי הזה של הפלייטי. יש, הזכרתי את הרמב"ן שהעזר מקודש מביא, בהשגות לספר המצוות בלא תעשה שינון ג', אני אראה לכם את לשונו כדי שתראו למה עזר מקודש לא צודק. כי אצלם, הרמב"ן אומר שקריבה לעריות היא לא לאו, כמו שהרמב"ם כותב, הרמב"ם כותב שזה לאו, והרמב"ן אומר שזה לא לאו, הוא בעצם אסור רק מדרבנן, אבל הוא אומר כי אצלם זה האיסור מדרבנן, או יהיה מן התורה, בכל דמיתהני מאיסורה אסורה, כעניין חצי שיעור. עוד פעם, יש פה מקום להתלבט. זה כעניין חצי שיעור, זה דמיון, או זה חצי שיעור ממש? פה גם יש מקור, המקור הוא המקור של הרמב"ם, לא תקרבו אל ערווה, לא לקרוב אל ערווה, זה יכול להיות מקור לפחות באסמכתא לתקנה דרבנן. אז אתה יכול להגיד שיש איסור דרבנן, וזה, הוא אומר זה כעין חצי שיעור, או משהו כזה, אני לא יודע. אבל אם הוא אומר זה איסור דאורייתא, שוב פעם עולה השאלה, אם זה רק אנלוגיה, אז מה המקור? אם זה המקור, אז זה לא אנלוגיה, זה איסור דאורייתא. ואז באמת הוא אומר, זה יהיה מן התורה. כעניין חצי שיעור, הכוונה מדין חצי שיעור, לא אנלוגיה. אחרת, איך זה אסור מן התורה? אז פה באמת רואים שיש, עכשיו אגב, פה הוא גם נותן את הביאור, כל דמיתהני מאיסורה, אסור. זה, זה, זה הנימוק שהוא נותן. מה הכוונה? נראה שהוא מתכוון לחצי שיעור ברמת ההנאה שלך, אם יש את אותה הנאה שהתורה אסרה, אבל רק הנאה חלקית, חלק מההנאה, זה דין חצי שיעור. ויכול להיות שמהרמב"ן אי אפשר להוציא את דין חצי שיעור הכללי באיכות, כמו שאומרים כל האחרונים שהבאתי קודם, אלא הוא, כך טוען רב אושר וייס, וככה ראיתי גם את הרב ליכטנשטיין, בצורה מאוד דומה הוא אומר את זה, הם טוענים שהאיסור של הקרבה לראיות לפי הרמב"ן, הוא איסור ספציפי לגבי דברים שמה שעשו בהם זה ההנאה מהם. רק שם, לא דין חצי שיעור הכללי. הטענה היא שיש איסורים, כמו איסורי אכילה או איסורי עריות, שבעצם יסוד האיסור הוא ליהנות מהדבר האסור, או ליהנות מהבעילה האסורה. במקום כזה, אם אתה נהנה את אותה הנאה, רק באיכות פחותה, אז עברת את האיסור. זה חידוש שנאמר רק על איסורים שיסודם בהנאה. ולא עיקרון כללי של חצי שיעור איכותי. ועדיין, כמו שאמרתי קודם, גם אם קיים הדבר הזה, צריך להבין מה שורשו, מאיפה לומדים אותו. אם לומדים אותו מכל חלב, אז זה עצמו דין חצי שיעור, רק אתה מצמצם את זה רק לאותם דברים שיש בהם, שהאיסור המהותי בהם זה איסור, זה איסור ליהנות. אבל זה דין חצי שיעור עצמו, כי אתה לומד את זה מכל חלב. אם אתה לא לומד את זה מכל חלב, אז מה המקור? איך אתה יודע שיש יסוד כזה באיסורים של הנאה, שחצי זה אסור מדאורייתא, שמשהו פחות באיכות, אסור עדיין מדאורייתא. צריך לזכור שהאיסור שיש בו הנאה זה גם אכילה וגם בעילות. זאת אומרת שמחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש על חלב או על יום כיפור, אלה בעצם, זה המחלוקת בחצי שיעור, על ההנאה. ולכן זה דין חצי שיעור. שיש לך חצי מההנאה, זה כמו הנאה קלושה. זה חצי מהתוצאה. ובעצם מה שנאסר פה, זאת התוצאה. גם באיסורי אכילה יש את היסוד הידוע של הרמב״ם. והרמב״ם אומר, כל, רבי אבאו אומר בפסחים, כל מקום שאסרה תורה, אחד איסור אכילה, אחד איסור הנאה במשמע. עד שיפרט לך כתוב, כדי שפרט בנבלה. אז מה ההסבר בזה? אז אומר הרמב״ם, שהתורה אומרת לא לאכול, היא מתכוונת בעצם לא ליהנות. האכילה זה רק הדוגמה שהיא השתמשה בה, כי זה ההנאה הרווחת. אבל בעצם מתכוונת להגיד דוגמה, באופן עקרוני אסור ליהנות, בכל צורה שהיא. אם זה כך, אז באמת נראה שאיסורי האכילה ואיסורי עריות, הם איסורים שיסודם בהנאה, לכן המתעסק בחלבים ועריות פטור, שכן נהנה. היא סוף סוף את ה... סליחה, לא פטור, שכן נהנה. למה? כי את האיסור המהותי זה בעצם ההנאה, לא הפעולה שמביאה אל ההנאה. לכן בעצם אתה, אם אתה מתעסק, אתה תהיה חייב. כמובן ששם הוא עשה את הפעולה, הוא רק התעסק. פה אנחנו מדברים שהוא אפילו לא עשה את כל הפעולה. זה מרחיק לכת, זה יותר מחודש. אבל עדיין זה בעצם התפיסה שרוצים ממש, וזו התפיסה בדין חצי שיעור עצמו. זה לא משהו אחר. אבל אני רוצה רק לסיים את הקטע הזה של השיעור, במשפט אחד, אני הזכרתי את מה שהקשיתי בשיעור הראשון, איך לומדים מכל חלב שני דברים שונים, גם קבי וגם חצי שיעור, הפלייטי הלך בכיוון שלו. אני רוצה לטעון, דומה לפלייטי, אבל בדומה למה שאמרתי שם, זה יוצא הרבה יותר רחב. הריבוי של חצי שיעור הוא בעצם רק דוגמה, כל מה שקשור איכשהו לאיסור, כמו חלב, יהיה אסור. קבי קשור איכשהו לאיסור, אז הוא אסור. חצי שיעור קשור איכשהו, אז הוא אסור. לאיסה, בלי בליעה, קשור איכשהו לאיסור. כל מה שיש בו משהו מן האיסור, הוא גם יהיה אסור מדאורייתא. כמובן אמירה מאוד מרחיקת לכת, אבל מעצם העובדה שמרבים שני דברים שונים, מאותו פסוק של כל חלב, והסברתי, אני חושב שההסבר הפשוט לזה הוא, כל חלב, כל דור חלב, כל מה שיש בו מימד כלשהו של איסור חלב, אסור מדאורייתא. זה בהחלט נשמע כמו איזשהו ריבוי מאוד רחב. וכל דבר שיש בו מימד מאיסור החלב, הוא אסור מדאורייתא. ואז אפשר לרבות את זה לכל הכיוונים, לאיכות, לכמות, לפעולה, לחפצה, לתוצאה, למה שאתם רוצים. כל מה שקשור משהו, כמובן, אבל אם זה באמת, זה היסוד שנלמד מכל חלב, אז בהחלט היה מקום למש, זה נאמר על חלב, אבל לא על כל התורה. כי תבינו שאם אני מקבל את מה שהאחרונים שם אומרים, ואני מבסס את זה על מה שאמרתי עכשיו בכל חלב, אני לא יודע מה בעולם לא יהיה אסור מדאורייתא. כמעט כל דבר בעולם שקשור באיזושהי צורה לאיסור, תמיד אפשר למצוא איזשהו קשר לאיסור, יהיה אסור מדאורייתא. לא יהיה כמעט שום דבר שנשאר אסור מדרבנן או מותר אפילו. למה שינוי בשבת הוא אסור מדרבנן? עשית בשינוי, יש בו מימד של הפעולה האסורה עצמה. רק עשית את זה בשינוי. אז זה צריך להיות דאורייתא לפי רבי יוחנן, לא דרבנן. יש בהרבה מאוד מקומות אפשר לראות את זה, ולכן זה נשמע מאוד מרחיק לכת. אז אני לא יודע מה להגיד, אבל האחרונים האלה שהבאתי כאן, נדמה שזה כנראה ההסבר המתבקש באיך שהם הבינו, אני לא יודע. טוב, בואו נצא להפסקה של כמה דקות, נצא להפסקה של 5 דקות ונחזור, אני כבר קצת הפלגתי יותר. טוב. אוקיי. חוזרים חברים, בואו תדליקו מצלמות, תחזרו אלינו. הברשה חזור הביתה, כמו שאני אמר. טוב, אני אמשיך עכשיו לגבי, אני רוצה לסיים את, את המבוא לחצי שיעור, שזה כבר קצת על רקע אורך הזמן הזה באלול, זה נראה קצת מוזר, אבל זה מה יש. אני רוצה לסיים את זה בדיון קצר, באמת קצר, על חצי שיעור במצוות עשה. האחרונים דנו בדין חצי שיעור במצוות עשה. האם גם שם אנחנו נגיד ש... אם הוא קיים את המצווה על חצי שיעור, אז הוא יוצא ידי חובה, הוא עשה את המצווה. על פניו נראה שזה לא שייך. כולם דנים בזה איכשהו, ואני לא ראיתי, בטח יש, לא חיטטתי מספיק, אבל לא ראיתי איזשהו טיפול מסודר בעניין. הרי על פניו זה לא שייך בכלל. אם אנחנו נגיד שהוא יוצא ידי חובה, אז לעניין מה נאמר השיעור, נגיד לאכילת מצה. אז אכלתי חצי זית מצה, אוקיי? אם אומרים שיצאתי ידי חובה, אז מה פשרו של שיעור כזית מצה במצווה הזאת? בחלב או באיסורים, יש את האיסור ויש את העונש. אז אפשר להגיד שיש איסור, אבל אין עונש אם אכלת חצי שיעור. אבל חצי שיעור במצוות עשה, הרי אין שכר בבית דין של מטה לפחות על מצוות עשה. אז מה נשאר בהגדרות ההלכתיות? בסך הכל או שיש מצווה או שאין מצווה. ואם נאמר שיעור במצוות העשה הזאת, אז כנראה שפחות מכשיעור זאת לא מצווה. מה שייך להגיד, אתה תקיים מצווה כשאתה עושה את זה פחות מכשיעור. תגיד שקיימת מצווה, רק לא יהיה לך שכר בבית דין של מעלה. זה נשמע מוזר, זה לא... אז כל השיעור נאמר רק לשכר בבית דין של מעלה.
אולי נפקא מינה שכופים אותו לקיים גם חצי שיעור. נניח שהוא יכול רק חצי שיעור.
אני רציתי להגיד לו בלי כפייה. סתם, הוא עצמו. עוד לפני שכופים אותו.
זה ודאי, לא.
בן אדם יש לו רק חצי זית מצה. אין לו יותר. עכשיו, האם יש עניין שהוא יאכל את החצי זית הזה, או שיבוד לו? מה לעשות? הוא אנוס. לא יכול לקיים את המצווה.
אבל אז הנפקא מינה רק בבייס דין של מעלה. כאילו, בסדר, כדי להוריד את זה אלינו.
לא, גם להוריד את זה אלינו. גם להוריד את זה אלינו, הוא צריך לעשות את זה, בעצם יש לו מצווה קלישתה, יש לו איזה מצווה פחות משמעותית, אבל זה עדיין לא פעולה ניטרלית, לא פעולה חסרת ערך. אז זה נדמה לי, בזה אפשר לדון, אוקיי? אבל בזה אפשר לדון, רק אם אני מבין שחצי שיעור בצד של האיסורים, של הלווים, הוא לא לוקים עליו כי הוא איסור פחות חמור, כמו שראינו ברמב"ן ועוד, הוא איסור פחות חמור ולכן לא לוקים. ואז, ולא רק זה, אלא שזה אותו איסור, רק זה אותו איסור שעוברים עליו באופן קל יותר. ולכן איסור יש, קל יותר, אבל אין עליו עונש. בדרך כלל התפיסה היא, מה זה איסור קל? עברת על הלו, או שעברת על הלו או שלא עברת על הלו. אבל יש מקום לסברה שאומרת שאם במצב כזה עברת על הלאו, אבל אתה לא נענש, כנראה שיש איזשהו אופן קל יותר לעבור על הלאו. עכשיו, אם זה כך, אז נפתחת האפשרות גם בעשה להגיד אותו דבר. שיש בעשה אפשרות לעשות אותו באופן השלם ביותר, אם אתה עושה אותו כשיעור, אם אתה עושה אותו בחצי שיעור, עשית את העשה באופן לא שלם, משהו כזה. אז פה... כמובן, אבל במקום שיש לך את השיעור, אין פה, אני חושב שיש צד לומר, שתעשה את החצי שיעור וזה גם בסדר. אז לכן הדבר הזה יכול אולי להתיישב בפיסות של חזי להצטרוף, לומדים את זה מכל חלב או לא לומדים מכל חלב, פיסות של סייג זה הרבה יותר קשה, אלא אם כן נאמר את הסייג, כמו שאמרתי ברב קוק קודם, שאם יש בו את המימד של השלם, אז גם הוא עצמו יש בו את האיכות של האיסור, אז חזרנו לסברת חזי להצטרופי הרגילה. או אם זה סייג, במובן כמו שמבינים אותו בדרך כלל, למשל האחרונים האלה שאומרים, שאם אתה עושה את זה צמוד לסוף יום כיפור, אז אין איסור חצי שיעור, אז פה ברור שזו תפיסת סייג כפשוטה, זה לא התפיסות של החזי להצטרופי. אז לכן, בהקשר הזה, אני חושב שזה לא שייך לדבר על זה בקשר למצוות עשה. אם החצי שיעור הוא איסור עצמאי, שנלמד מכל חבר, לכאורה היה מקום לומר באופן דומה, שבמצוות עשה תהיה מצוות עשה עצמאית, לעשות את זה בחצי שיעור, כמובן, שוב פעם כמו שאמרתי קודם, רק במקום שאתה לא יכול לעשות את המצווה עם השיעור השלם. אבל אז כבר לא ברור, למה להגדיר את זה כמצווה עצמאית? אז תגדיר את זה כאותה מצווה בדרגה פחותה יותר. כי אם זאת מצווה עצמאית, אז תוכל שיעור שלם, ואחרי זה תוכל גם חצי שיעור ותקיים גם את המצווה ההיא. למה לא לקיים את שתי המצוות? לא יכול להיות שאין קשר ביניהם. אז המוטיבציה להגדיר את זה כמצווה עצמאית, נשמעת לי מאוד מוזרה. יכול להגיד שזה אותה מצווה ברמה פחותה יותר, לא ברמה השלמה. אז אם אתה לא יכול לעשות את זה ברמה השלמה, לפחות תעשה את זה באופן הזה. בקיצור, קשה לומר שבמצוות עשה זה יהיה ממש מצווה, אבל יש אולי צד לומר שיש עניין לעשות את זה, אם אתה לא יכול לעשות את השיעור השלם. עכשיו, הרב ליכטנשטיין למשל, בשיעור שהזכרתי קודם, תראו את זה בסיכום אחרי זה, אני שולח לינקים לשם, הוא רוצה לטעון שיש הרבה מקורות שבהם רואים שזה לא עובד. למשל, בנסחים, בקורבנות, אז הגמרא במנחות אומרת שפחות מהשיעור לא מועיל, אתה לא יוצא ידי חובה. זה ראיה שלא שייך חצי שיעור במצוות עשה. אבל זה לא ראיה לכלום. זה לא ראיה לכלום בגלל ש... כמו שאמרתי קודם, הרי ברור שאם נאמר שיעור, אז צריך להביא כשיעור. אז אין שאלה, אין פה מימד של עונש ומימד של מצווה, כמו שיש באיסורים. פה זה ההגדרה של המצווה. כל מה שניתן לומר, זה שאם אין לך שיעור שלם, אז גם תביא חצי, לא נורא, או זה גם יש בזה איזשהו ערך. אז זה שאומרים שאם הבאת החצי לא יצאת ידי חובת המצווה, זה לא מהווה ראיה לזה שאין ערך להביא חצי אם אתה לא יכול לעשות את השלם. ליותר מזה, בנסחים, יכול להיות שאם אתה לא יכול לעשות את השלם, אל תביא את זה. כי זה אולי זכולין בעזרה, או זה מין, אתה מביא משהו שהוא לא מתאים להלכות הקורבנות, אז יכול להיות שאולי אפילו אסור לעשות את זה, אני לא יודע. יש מקום להגיד, אבל לא צריך. אתה אפילו אם אומרים לך שלא יצאת ידי חובה, זה לא ראיה לזה שאין פה דין חצי שיעור. אותו דבר, הרב ליכטנשטיין שאומר, מה קורה אם לקחת שתי ערבות, או הדס אחד, כן, או לשים ציצית של שלוש כנפות במקום הארבע. אז חצי שיעור כזה כמובן לא מועיל. נכון? אבל עוד פעם, הוא מביא מזה ראייה שלא ייתכן חצי שיעור במצוות עשה. אבל זה פספוס לדעתי. ברור שלא ייתכן חצי שיעור במצוות עשה. אם אתה לא עושה כשיעור, לא קיימת את המצווה. כל הדיון הוא רק בשאלה, אם אתה לא יכול לעשות שיעור שלם, האם יש ערך לעשות חלק. אין לך שלושה הדסים. אז אתה מביא רק שניים. האם יש לזה ערך? או שזה חסר ערך, תעזוב, פספסת את המצווה, תענו, אין מה לעשות. פה, יש מקום לדון? לא. יש לזה גם איזשהו ערך, תביא את זה. אבל זה כמובן, לא שיצאת ידי חובת מצווה, נגיד אם אחרי זה יזדמן לך הדס שלישי, ברור שאתה צריך לעשות את המצווה עם שלושת ההדסים, לא יצאת ידי חובה. אגב, במאמר מוסגר, זה ראיתי לא מזמן, יש הגמרא בקידושין בתחילת פרק שני, הגמרא אומרת שם, מצווה בו יותר מבשלוחו. נגיד, הכנות לשבת לעשות, או לקדש אישה על ידי שליח, אז הגמרא אומרת שזה כמובן תופס, אבל מצווה בו יותר מבשלוחו. הרייבד טוען שאם אדם, הריבש מביא אותו בשוט, שני מקומות אפילו, נדמה לי, שיטת הרייבד היא שאם אתה קידשת אישה בשליח, תחזור וקדש אותה בשליח. כדי לעשות את זה בצורה מהודרת יותר. עכשיו, זה הרי פלא פלאים. ברגע שקידשת אותה היא כבר אשתך, מה שייך לחזור ולקדש אותה באופן מהודר יותר, היא כבר אשתך, אתה לא יכול לקדש אישה שהיא אשתך. זה כמובן מזכיר את הדיון הידוע של רב חיים, וזה בעצם מתחיל אצל אבא שלו, אבא יש הלוי, מה קורה אם יש לך אתרוג מהודר, אבל ספק אם הוא קשר, יש בו איזה פגם שספק אם הוא כשר, אבל הוא מהודר מבחינת איך שהוא נראה, ואתרוג כשר, אבל לא, בטוח כשר, אבל לא מהודר. אז הוא אומר, ברור שאתה צריך לטעון קודם את המהודר והספק כשר. אם אתה נוטל את הכשר קודם, אז כבר יצאת ידי חובה, מה זה עוזר לטעון את המהודר? ועשית את המצווה. בית הלוי מדבר על, על העניין הזה של האתרוג, בהקשר של הגמרא במנחות, הגמרא שם מדברת על מי שהביא חטאת, ואחרי זה מצא שמנה ממנה. שיביא את השמנה עוד פעם, שוב פעם, זה דבר מאוד מוזר. הרי אתה כבר הבאת את החטאת, כבר התכפרת. מה שייך להביא את החטאת השמנה יותר? רואים, הוא מיישב איך שהוא מיישב, לא משנה, אבל רואים שכנראה בכל זאת, בניגוד לתפיסה הרווחת בישיבות, שתמיד מזכירים את הרב חיים הזה, כנראה שיש מצבים שבהם למרות שיצאת ידי חובה, אם עשית את זה באופן לא מהודר, אתה יכול לחזור ולעשות את זה באופן, אתה אולי אפילו צריך, לחזור ולעשות את זה באופן המהודר. כמו שהרייבד אומר לגבי קידושין, מי שקידש בשליח יחזור ויקדש בלי שליח בעצמו. כשהוא מגיע אל האישה שיקדש אותה שוב. שם דיון אם לעשות את זה עם ברכה או בלי ברכה, מי שברייבד כתוב אפילו עם ברכה. מברכים על ידור מצווה, זה מחלוקת ראשונים, אבל לשיטה שמברכים על ידור מצווה, אז יעשה את זה אפילו עם ברכה. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שלגיד, אם אנחנו חוזרים לסוגיית חצי שיעור, אז אם אין לי שלושה הדסים, אז נטלתי את ארבעת המינים עם שני הדסים, ואז איקלה לידי הדס שלישי. אז עכשיו, זה לא אומר שמה שעשיתי קודם, היה סתם איזה עניין, זכר למצוא, לא, יכול להיות שזה היה ממש המצווה עצמה, באופן לא מהודר. ועכשיו, כשאני עושה את זה עם שלושה הדסים, אני אעשה את זה שוב באופן מהודר, ואני יכול אפילו לברך. התפיסה הזאת לפחות, אוקיי? ואז זה בעצם אומר, לענייננו מעבר לנפקמינות, זה מראה גם ברמה העקרונית, שיתכנו גם במצוות עשה, רמות שונות של קיום. קיום לא מהודר וקיום מהודר, זה שתי רמות שונות של עידור. אגב, זה סותר, לא יודע אם סותר, צריך לחשוב על זה, אבל אני עכשיו חושב על זה פשוט. אנשים הרי חושבים שעידור מצווה זה משהו וולונטרי. זה התנדבות. אתה רוצה, תיעדר, תקבל שכר, מצוין, לא יידר, אתה לא קרה כלום. אני חושב שעידור מצווה זאת חובה גמורה. מי שלא יידר, ביטל עשה. עשה של זה כלי וענווהו. הוא לא עשה מנוי אגב, לא מנוי אותו מנהל המצוות, זאת שאלה, הזכרתי את זה בעצם בהקשר של, חצי שיעור, שיעור הראשון. לכן, למרות שזה חובה גמורה, אני חושב שלא מנו את זה. זאת חובה גמורה, למה כולם מתבלבלים? לדעתי מתבלבלים. למה? כי הם טוענים שהרי העידור ודאי לא מעכב את המצווה, אם עשית את המצווה באופן לא מהודר, אז ודאי שיצאת ידי חובה. אז אני אומר נכון, אז מה אם יצאת ידי חובה? יצאת ידי חובה את המצווה, אבל ביטלת את המצווה של העידור. כמו שבתחלת ובלבן, יש כל מיני אנשים שחושבים שהתחלת זה וולונטרי. אם אתה שם תחלת, יש לך מצווה מן המובחר, אבל אם לא, לא, כי הרי כתוב שהתחלת לא מעכבת הלבן, משנה במנחות. אבל זו שטות כמובן. התחלת לא מעכבת הלבן, אבל הוא מעכבת התחלת. זאת אומרת, אם שמת ציצית של לבן, קיימת את מצוות לבן, אבל ודאי שלא קיימת את מצוות תחלת. אז זה שהתחלת לא מעכבת הלבן, זה לא אומר שהתחלת הוא וולונטרי. זאת אומרת שהתחלת לא מעכב את המצווה שאותה כן קיימת, אבל אם אותו עצמו לא קיימת, אז ביטלת את העשה של תחלת. נכון שהוא נמנע כמצווה אחת ברמב״ם, אבל זה מצווה אחת עם שני פרטים, שהם לא מעכבים אחד את השני. אז אותו דבר גם בעידור מצווה, והטענה שלי זה שבעצם עידור מצווה זאת חובה גמורה, היא רק לא מעכבת את המצווה, זו הטענה. עכשיו, אם באמת זה ככה, אבל אז מסתבר לומר שעידור מצווה הוא באמת חובה עצמאית, שנלמדת מזה כלי וענווהו. זה לא פרט במצוות סוכה, או במצוות ארבעת המינים, אלא זה חובה עצמאית, היא לא מעכבת את המצווה המקורית, אבל היא חובה בפני עצמה שנלמדת מזה כלי וענווהו. כפי שאמרתי קודם, לא, זה שתי רמות שונות של קיום המצווה עצמה. אם נטלת אתרוג לא מהודר, אז קיימת אותה ברמה א', לקחת את האתרוג המהודר, קיימת אותה ברמה ב'. אז לכאורה זה סותר. אבל כמו שאמרתי בשיעור הראשון, אני מזכיר לכם, שדיברתי על הידור מצווה ועל חצי שיעור, ששניהם לא נמנים, למרות ששניהם חובה או איסור מדאורייתא, אז אמרתי שגם אם זה כלי וענווהו, זה פרט במצוות עצמן, זה לא נמנע בגלל שזה כלל רוחב, שעוסק באיך מקיימים מצוות באופן כללי. זה כלל מטה הלכתי. לכן הוא לא נמנע בתרי"ג המצוות שאין השלד של ההלכה עצמה. במובן הזה, אז ידעו מצווה יכול להיות גם פרט במצווה עצמה, ועדיין להיות משהו שהוא לא וולונטרי. לא מעכב, הוא לא וולונטרי. כמו שאנחנו יודעים בציצית, בתחלת ולבן. בתחלת ולבן זאת מצווה אחת מבחינת מניין המצוות של הרמב״ם, ובכל זאת התחלת לא מעכב את הלבן, והלבן לא מעכב את התחלת, ומצד שלישי, אני חושב שמי שלא שם תחלת, ביטל את העשה של תחלת, הוא קיים את הלבן, הוא ביטל את העשה של תחלת. אותו דבר יכול להיות בחצי שיעור, אותו דבר יכול להיות בהידור מצווה, ובחצי שיעור של מצוות עשה, שם מתחבר דין חצי שיעור עם דין הידור מצווה. כי בעצם חצי שיעור אומר, זאת מצווה לא מהודרת, שיעור שלם זאת מצווה מהודרת. בערך, כי אני לא מזהה לגמרי, אבל הרעיון הוא רעיון, רעיון כזה. כן, אפשר לדבר למשל על תקיעת שופר באורך שהוא קטן מהנדרש. כן, גם שם זה חצי מהפעולה, כמו שראינו חצי מהפעולה בחצי שיעור של איסורים. אבל גם כאן אני אגיד את אותו דבר, ברור שלא יצאת ידי חובה באופן המלא, אחרת אין משמעות לאורך הנדרש. אין פה הבדל בין איסור לעונש, כמו שיש באיסורים. אוקיי? אוקיי, זה...
אתה מדבר על אורך הזמן של התקיעה או אורך השופר?
לא, אורך הזמן.
אה, כן, כי אורך השופר לכאורה זה לא שופר בכלל.
זה, גם על זה יש לדון, כי היה מקום להגיד שגם לעיסה בלי בליעה היא לא אכילה בכלל.
נכון, היה מקום.
אני אומר, לפי ההפלגות של האחרונים שראינו, אני לא אתפלא אם מישהו יגיד גם על שופר באורך קטן יותר שהוא יהיה חצי שיעור. אבל אני מסכים מקודם. טוב. עד כאן המבוא לענייני חצי שיעור, לא המבוא, אלא השיעור על חצי שיעור, השיעורים על חצי שיעור. עכשיו אני רוצה לדבר על מה שעולה בתחילת הפרק, שבועה על חצי שיעור. או מה שראינו, עכשיו אפשר לדון על שבועה על חצי שיעור. המשנה בתחילת הפרק מדברת על יום כיפור אסור באכילה ובשתייה ורחיצה ובשיחה נילת סרדת השמיש המיטה, וכולי, אז הגמרא שם מדייקת אסור, אנוס קראתו. אמר, אולי אני אשתף איתכם, ראינו כבר את הגמרא, אני רק אומר. אסור, אנוס קראתו. אמר רבי אילה ואיתמר רבי ירמיה, לא נצריכה אלא לחצי שיעור. הניחא למד אמר חצי שיעור אסור מן התורה, למד אמר חצי שיעור מותר מן התורה, וכולי, טוב, כל זה ראינו, רבי שלקיש אומר, זה אסור מדרבנן, זה מה שחשוב לענייננו. מסקנה של הגמרא, כמו בגמרא אצלנו, זה הגמרא בתחילת הפרק. אנחנו ראינו את זה גם בגמרא אצלנו. רבי יוחנן אומר שחצי שיעור אסור מדרבנן. אז גם הגמרא בתחילת הפרק אומרת, זה לא מותר, אלא זה רק לא אסור מדאורייתא, אלא רק מדרבנן. עכשיו, הגמרא שואלת על ריש לקיש מהמשנה בשבועות, היא אומרת כך, יחי, לא נחייב עלי קורבן שבועה, על מתנן, שבועה שלא אוכל ואכל נבלות וטרפות, שקצים ורמסים חייו, לרבי שמעון פותר, הציטוט הוא מהמשנה בשבועות בדף כ"ג ג' עמוד ב', יש שם מחלוקת תנאים בין חכמים לרבי שמעון, מה קורה אם מישהו נשבע שלא יאכל, והוא אכל נבלות וטרפות, לא יאכל נבלות וטרפות, והוא אכל נבלות וטרפות. האם הוא חייב או לא? אז תנא קמא, כן, חכמים אומרים שחייב, ורבי שמעון פותר. ואבינן בא, אני אמשיך לקרוא בגמרא אצלנו, ואבינן בא, יש מקבילה לזה שם, זה בערך אותו דבר. המאי חייב, מושבע ועומד מהר סיני. למה, שאלה על חכמים, על תנא קמא, למה תנא קמא אומר שהוא חייב, הרי הוא מושבע ועומד מהר סיני? מה הכוונה? הגמרא מניחה בכמה מקומות שדברים שהם או חובה מן התורה או אסורים מן התורה, אנחנו מושבעים עליהם מהר סיני. מושבעים או לעשות או שלא לעשות. ולכן, כאשר אני עכשיו נשבע או לאכול חזיר או לא לאכול חזיר, או נשבע לשבת בסוכה או לא לשבת בסוכה, הן בעשה והן בלא תעשה, השבועה לא חלה. למה? היא כתוב להרע או להיטיב. דבר שהוא בידך, שאתה יכול להרע, אתה יכול להיטיב, ואתה נשבע או להרע או שאתה נשבע להיטיב. אבל דבר שהתורה עצמה כבר מגדירה, אתה לא יכול, אין לך שתי אפשרויות פתוחות להרע או להיטיב. התורה כבר מגדירה מה האופציות שלך. אז השבועה שלך לא עושה שום דבר. לכן שבועה במצב כזה לא חלה. אגב, בין אם אתה נשבע נגד התורה, בין אם אתה נשבע בעד התורה. אנחנו מדברים כאן על מישהו שנשבע בעד התורה. הוא נשבע לא לאכול נבלות וטרפות. עכשיו הוא עבר על השבועה והוא אכל נבלות וטרפות. אז הוא עבר על איסור נבלות וטרפות. השאלה אם הוא עבר גם על איסור שבועה. הוא עבר על שבועתו. אז הגמרא אומרת שלא. הוא מושבע ועומד מעל סיני, ואין שבועה חלה על שבועה. ולכן, בעצם הוא לא חייב קורבן שבועה. אז מקשה הגמרא, אז איך לפי חכמים, מי שנשבע שאכל נבלות וטרפות, הוא חייב? חייב הכוונה חייב, חייב קורבן שבועה, כמובן, על השקציב והמציב ודאי שהוא חייב. חייב קורבן שבועה, זאת אומרת, השבועה כן חלה. למה? הרי הוא מושבע ועומד מעל סיני. אז בגמרא שם מובאים שני הסברים, המוראים חולקים, מביאים שני הסברים, רב ושמואל ורבי יוחנן, דאמרי, בכולל דברים המותרים עם דברים האסורים. כן, איסור חל על איסור בכולל. אז זאת אומרת, אם אני נשבע לא לאכול נבלות, לא לאכול מבשר בהמות, נבלות או שחוטות, אז חלק מהשבועה שלי כן חל על השחוטות. על הנבלות זה לא חל, אבל כיוון שכללתי פה דברים שהשבועה כן חלה עליהם, דברים שהשבועה לא חלה עליהם, השבועה חלה בכולל. יש כולל מוסיף בת אחת, כי זה שלושה סייגים לזה שאין איסור חל על איסור, אין שבועה חלה על שבועה. בהקשר הזה, אז רב שמואל ורב יוחנן עושים מוקימתא במשנה, שמדובר שהוא נשבע על השקצים ועל המסים בכולל. ריש לקיש אמר, אי אתה מוצא, אלא במפרש חצי שיעור ואליבא דרבנן, או בסתם ואליבא דרבי עקיבא, דאמר אדם אוסר עצמו בכל שהוא. כוונה פה למחלוקת תנאים בתחילת הפרק שם בשבועות, בדף י' ט', מה קורה אם מישהו נשבע לא לאכול? אז לפי חכמים, השיעור שבו הוא עובר על השבועה הוא כזית. חצי זית זה אולי יהיה חצי שיעור, אבל מי כזית הוא עובר על איסור שבועה, לא פחות. גם איסור שבועה, כמו כל שאר איסורי התורה, יש לו שיעור מינימלי, כזית באיסורי אכילה. אלא אם כן הוא מפרש במפורש, הוא אומר, אני נשבע לא לאכול חצי שיעור. אז גם אם הוא אכל חצי שיעור, הוא עבר על השבועה. זה בא על חצי שיעור לחם, או משהו מותר, כן? ולפי רבי עקיבא, אם הוא נשבע לא לאכול, כל שהוא אכל עבר על השבועה. בדיני שבועה אין דין חצי שיעור, חצי שיעור הוא איסור שלם של שבועה. יש דין חצי שיעור משודר, זאת אומרת אין שיעורים. שיעורים נאמרו באיסורים שהתורה מטילה, לא באיסורים שאני מייצר לעצמי, כמו באיסורי שבועה. כך טוען רבי עקיבא, נחזור אלינו. אז ריש לקיש אומר, שאלת איך לפי חכמים מי שנשבע לא לאכול שקצים ורמסים חייב. לפי רב ושמואל ורבי יוחנן זה בכולל. ריש לקיש אומר לא. הוא טוען שגם בכולל זה לא חל, אלא במפרש חצי שיעור, לפי חכמים, לפי רבנן של רבי עקיבא, לא חכמים של רבי שמעון. כל הדיון הוא לפי חכמים של רבי שמעון. אבל לפי רבנן דה רבי עקיבא, אז אפילו אם הוא נשבע סתם שלא יאכל שקצים ורמסים. אם הוא אכל חצי שיעור, אז החצי שיעור עצמו לא אסור באיסור שקצים ורמסים. אז לכן, אלא רק איסור דה רבנן לפי ריש לקיש, אז לכן שבועה חלה עליו. וזה מה שרחמים אומרים שהוא חייב. ולפי רבי עקיבא, אפילו אם הוא לא פרש בשבועתו, שהוא נשבע לא לאכול חצי שיעור, אפילו אם הוא נשבע סתם. כי לפי רבי עקיבא, גם מי שנשבע סתם נאסר בחצי שיעור. אוקיי? אז לכן הוא חייב על, 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 על קורבן השבועה. כך טוען ריש לקיש. עכשיו, מה שואלת הגמרא, מה הקושייה? הקושייה היא, שלפי ריש לקיש רואים שיש איסור דה רבנן, כך אצלנו בסוגיה, נכון? שיש איסור דה רבנן של חצי שיעור. אם יש איסור דה רבנן, אז גם ריש לקיש היה צריך לקבל את מה שאומר רבי יוחנן שם בגמרא, ששבועה לא יכולה לחול על חצי שיעור. כי גם אם הוא איסור דה רבנן, שבועה לא יכולה לחול עליו. ככה כבר המניחה. הראשונים מסבירים, בגלל לא תסור, שלא תסור בעצם לציווי מן התורה, לציית לחכמים, אז גם אם דבר מסוים אסור מדרבנן, שבועה לא יכולה לחול עליו בגלל לא תסור. בכל אופן, הגמרא שואלת אצלנו, איך ריש לקיש אומר שם? ובגלל שמדובר בחצי שיעור, אז חכמים ברבי שמעון מחייבים על קורבן שבועה, הרי גם חצי שיעור זה לא, לא עומד בלערה או להיטיב. יש איסור דרבנן, אתה לא יכול לאכול אותו. אז איך חל על זה, איך חל על זה איסור שבועה? קשה על ריש לקיש. זאת אומרת הגמרא אצלנו, כן? וחיתה עם הכיוון דהית להיתר מן התורה ככה אל קורבן שבועה, מה תגיד? עשו מדה רבנן, אבל לא מדה אורייטה. דבר שהוא מותר מדה אורייטה, רק עשו מדה רבנן, שבועה כן חלה עליו. ואז ריש לקיש אמר, אם אני מעמיד את זה בחצי שיעור, אני יכול להסביר למה לדעת חכמים שם, שבועה חלה, למרות שחצי שיעור עשו מדה רבנן. יש לו את אסור, הכל טוב, אבל עדיין זה איסור דה רבנן, ועל איסור דה רבנן שבועה כן חלה. אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות אצלנו, זה לא תירוץ, למה? והתנען, שבועת העדות אינה נוהגת אלא בראויין להעיד. כן, מה זה שבועת העדות? אני משביע מישהו שהוא יודע לי, אם הוא יודע לי עדות שיבוא להעיד לי. הוא נשבע ואומר, לא יודע לך את העדות הזאת. מתברר שהוא שיקר, הוא כן ידע את העדות הזאת. אז הוא חייב קורבן שבועת העדות. אז הוא אומר, אומרת הגמרא, זה הכל במי שראוי להעיד. אם הוא פסול להעיד, אז זה לא רלוונטי מה שהוא נשבע שהוא לא יודע את העדות. גם אם הוא יודע את העדות, הוא לא יכול להעיד לי, אז הוא לא הפסיד לי כלום. שבועת העדות זה לא רק הבעיה של השבועה. חלק מזה זה גם זה שהוא הפסיד לי, הוא לא בא להעיד לטובתי. אבל אם הוא פסול להעדות, אז זה לא הפסדתי שום דבר, הוא לא יכול היה להעיד גם ככה. אבל לכן היא לא נוהגת, אלא בראויין להעיד. והבינן בה, במאות אימי. כן, אז שואלת הגמרא, מה זה בא למעט? רב פאפה אמר, זה פשיטה, כן, זה ברור. רב פאפה אמר למאותי מלך. רבך בר יעקב אמר למאותי משחק בקוביה. מה שחשוב לי זה רבך בר יעקב. שואלת הגמרא, והם משחק בקוביה מדאורייתא תמך זכזי. ורבננו דפסלו, ולא כחילה, עלי שבוע. מה רואים? שמשחק בקוביה, למרות שהוא פסול להעיד רק מדרבנן, בן אדם שנשבע, לא מתחייב בקורבן שבועת העדות. רואים ששבועה לא חלה גם על בעיה דרבנני. עכשיו כבר מהירים פה הראשונים שהעסק הזה הוא, יש פה קפיצה לוגית. כי פה לא מדובר על אין שבועה חלה על, על איסור. לא אין איסור חלה על איסור. פה, אם הוא פסול מדרבנן להעיד, אז השבועה לא רלוונטית לגביו, כי הוא לא יכול להעיד. אצלנו מדובר על דבר שהוא אסור עליי, ואני מושבע עליו מהר סיני, אמנם הוא אסור מדרבנן, אני מושבע עליו, האם שבועה חלה על זה, זה לא אותו דיון. הגמרא כרגע מניחה שזה אותו דיון. שם רואים ששבועת העדות חלה, לא נוהגת, סליחה, גם במי שפסול מדרבנן, מסיקה מכאן הגמרא, שגם שבועת ביטוי, כמו אצלנו, לא חלה על דברים שעשויים מדרבנן. אם זה ככה, חוזרת הקושיה על ריש לקיש, אם חצי שיעור עשו מדרבנן, אז איך החכמים אומרים שחייב בקורבן שבועה על חצי שיעור? תוכה הגמרא אצלנו ואומרת, וזה סוף הסוגיה, שאני אתם דאמר קריים לא יגיד. והי, לאו בא אגדה הוא כלל. מה זאת אומרת? בעצם מדובר שהשבועת העדות זה מישהו שיכול לבוא ולהעיד לי, ואני משביע אותו והוא משקר, נשבע לי שהוא לא יודע את העדות. אומרת הגמרא, מה אכפת לי אם הוא פסול מדרבנן? תכלס, הוא יכול היה לבוא להעיד לי? אני הייתי יכול להרוויח ממנו? לא. מה זה שאני רק פסול מדרבנן? עדיין אנחנו לא מצפים ממנו לבוא ולהעיד לי מדאורייתא ולא להעיד מדרבנן. אם הוא פסול מדרבנן, הוא לא אמור לבוא להעיד. אם הוא לא אמור לבוא ולהעיד, הוא לא הפסיד לכלום. לכן שם, בקורבן שבועת העדות, שם גם פסול דרבנן הופך אותה לשבועה לא רלוונטית. לעומת זאת, בשבועת ביטוי, אם יש איסור דרבנן, שבועת הביטוי הופכת אותו לאיסור דאורייתא. זה חל על זה, אפשר לומר, אפילו במוסיף. ולכן יש פה תבועה, ולכן חייבים. וזה התירוץ לפי ריש לקיש. קצת דומה לזה, אתם יודעים, מי שמכשיל את חברו באיסור דרבנן, האם הוא עובר לפני עיוור דאורייתא? אמנם ראיתי שחלוקות הדעות בעניין הזה, אבל נראה לי פשוט שכן. ברור שכן. למה? אם מי שגורם לחברו ליפול לתוך בור ברשות הרבים, הוא עובר לפני עיוור, נכון? איזה איסור יש ליפול לבור ברשות הרבים? איסור דרבנן, איסור דאורייתא, איזה איסור? אין שום איסור. אלא מה? גרמת לו נזק, עשית לו משהו שהוא לא טוב. עובדתית, לא הלכתית. וזה לפני עיוור. נו, אז אם גרמת לו לעבור על איסור דרבנן, זה יותר גרוע מאשר ליפול לבור. גרמת לו שיקרה לו משהו לא בסדר, שלא טוב. אז עברת לפני עיוור, דאורייתא, מה אכפת לי שהאיסור הוא דרבנן? לפעמים, האיסור דאורייתא תלוי במציאות. לא אכפת לי מי שקבע את המציאות הזאת לדרבנן או דאורייתא. בסופו של דבר, התוצאה היא שיש פה תוצאה מציאותית. והאיסור דאורייתא נוגע למציאות, לא לאיסור. ולכן לא אכפת לי שבמציאות האיסור שם הוא איסור דרבנני. כל עוד זאת המציאות, האיסור דאורייתא קיים. ולכן בקורבן שבועת העדות, אם אתה לא יכול להעיד, לא אכפת לי אם המחסום שלך להעיד הוא מחסום דרבנני. תכלס, לא היית אמור לבוא ולהעיד לי. אז מה הפסדתי מזה שנשבעת לי לשקר? לא הפסדתי כלום. זה אין פה, קורבן שבועת העדות. ומה זה קשור לשבועת ביטוי? בשבועת ביטוי, שאתה בעצם אסור לאכול את זה מדרבנן, אם נשבעת על זה, אז הוספת על זה, איסור דאורייתא. איסור, חל על איסור. איסור חמור, חל על איסור כאן. לכן אומרת הגמרא, שריש לקיש לא קשה, אלא הוא יענה שנכון, יש איסור דרבנן בחצי שיעור, אבל על איסור דרבנן, לפחות חכמים של רבי שמעון טוענים, שעל איסור דרבנן, שבועה כן חלה. זה רק איסור דרבנן, ולא איסור דאורייתא. מה יגיד על זה רבי יוחנן? רבי יוחנן קודם כל מניח שמה? שעל חצי שיעור שבועה לא חלה, נכון? כי זה איסור דאורייתא. לכן הוא מקשה על ריש לקיש. איך אתה תסביר שהשבועה שמה חלה? לא חלה, משמע שהוא עצמו ודאי סובר שהשבועה לא חלה, נכון? כי זה איסור דאורייתא. מה הוא סובר לגבי איסור דרבנן? לגבי איסור דרבנן לא ברור, כי אמנם ריש לקיש טוען ששבועה חלה על איסור דרבנן, אבל הרי רבי יוחנן כשהוא תקף אותו, יכול להיות שהוא ידע שזה איסור דרבנן, והוא לא הסכים לקבל, כי שבועה לא חלה איסור דרבנן, כמו שראינו בשבועת העדות. הוא לא מקבל את ההבדל בין שבועת העדות לשבועת ביטוי. לכן לרבי יוחנן, גם על איסור דרבנן שבועה לא חלה. רק ריש לקיש, בגלל הקושייה עליו, ובדין חצי שיעור, נאלץ להידחק ולומר ששבועה חלה על איסורי דרבנן. אבל לא כתוב בגמרא שרבי יוחנן מקבל את זה. רבי יוחנן הניח לא כך, ואין לרבי יוחנן אילוץ שגורם לו לסגת מזה. ריש לקיש אין לו ברירה, הוא חייב לתרץ את זה איכשהו. רבי יוחנן אין אילוץ. אז אם אני מסכן, וכאן אני עוצר את השיעור, לפי ריש לקיש שבועה לא חלה לא על איסור דאורייתא ולא על איסור דרבנן. לפי רבי יוחנן, שבועה לא חלה על איסור דאורייתא. שבועה כנראה לא חלה גם על חצי שיעור שהוא איסור דאורייתא בלי עונש, ובלי עזרה. לגבש על דרבנן זה פתוח. בפשטות אני חושב שגם על דרבנן שבועה לא חלה, לפי רבי יוחנן. כי זה מה שהוא תוקף את ריש לקיש. אבל אחרי שריש לקיש תרץ שדרבנן שני, אולי רבי יוחנן יקבל את זה, אני לא יודע. הוא יודע שבאיסור דרבנן שבועה כן חלה. אז זה נקודה שנשאר פתוחה. מכאן והלאה נמשיך בשיעור הבא, תסתכלו על הגמרא המקבילה בשבועות בדף כף ג', אתם תראו ששם רואים, תמונה הפוכה. וגם בדף כף א' עמוד ב'. בשני המקומות האלה מובא המסע ומתן של רבי יוחנן וריש לקיש, ושם רואים תמונה הפוכה, תסתכלו גם ברמב"ם, שולחן ערוך, אני אכתוב לכם כבר בקובץ. לקראת הפעם הבאה. הפעם הבאה בעצם זה מחר. אוקיי. אנחנו עוצרים כאן. מישהו רוצה להעיר, לשאול? אוקיי. אז להתראות.